לפני כמה? 55 שנה, משהו כזה. הרבה שנים. טוב, אני, בעצם זה מתחיל מזה ש... אני על באותה תקופה שהייתי בבחור בן 23 בערך, אני חיפשתי את עצמי ודרכי, והגעתי למסקנה שאני רוצה ללמוד יהדות. זה סיפור ארוך, אני לא אליץ אתכם בכל הסיפור הזה, אבל אז פגשתי בנהריה את הרב קלר, זכרונו לברכה, שהוא היה הרבה של נהריה, וביקשתי ממנו שאני רוצה ללמוד יהדות. אז הוא אמר לי, תראה, יש לי בן שלומד בירושלים בישיבת מרכז הרב, ותיגש אליו, והוא יעזור לך במה שאתה מבקש. הבן הזה קוראים לו, ייבדל לחיים ארוכים, מיכאל, הרב מיכאל קלר, עד היום, כן. ו... באמת כל הישיבה באה. והוא, באתי לירושלים, נפגשתי איתו עם, עם הבן של הרב קלר, הרב מיכאל, והוא הביא אותי לרב צבי יהודה, והציג אותי לפניו, ואמר, זה בחור, שהוא בא מהגליל, מגשר עזיב, קיבוץ גשר עזיב, הוא מתעניין ביהדות. ואז הרב סיודה, איך אומרים, התייחס אליי מאוד בחום, באהבה, בחום. ותחקר אותי ושאל אותי, מאיפה אתה, מה אתה, מה אתה עושה? באותה תקופה הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע. אבל הרב מיכאל קלר, הוא הביא אותי לישיבה. לישיבה ישנה, לא החדשה. אז עוד לא למדו בישיבה החדשה. ברחוב הרב קוק, מה? בית הרב, מה שנקרא היום, כן. והמפגש שלי הראשון עם הישיבה היה מאוד מאוד קשה. למה? אני לא ידעתי מה זה ישיבה. אף פעם בחיים לא הייתי בישיבה. ואני הייתי בטוח שישיבה, מה זה ישיבה? יושבים כל היום וחושבים, כמו שאתה עם היד. כמו שאתם בשיעורים נרדמים, לפעמים על היד, נכון? אמרתי, מה זה ישיבה? יושבים וחושבים כל הזמן, חושבים. נכנסתי לישיבה ישנה, צעקות, אחד צועק על השני, שוק ממש. אני לא יודע, ככה לומדים, חברות את כל הדברים האלה, לא, לא הכרתי את זה. אז פתאום מישהו דופק על השולחן ואומר, מירכה, אני לא ידעתי להתפלל, ביקשתי, תראו לי איפה מתפללים בסידור. עד שהספקתי להראות לי, אופ, גמרו את התפילה. אמרתי, מה קורה כאן? אני בא, צועקים, ואיזה מהירות כזאת מתפללים, איך אפשר? אחרי זה הגעתי לרב סיוד הזה, ואז הרב שאל אותי איך אתה מרגיש וכל זה, מי אתה, מה אתה, ואז אמרתי לו שהישיבה לא מוצאת חן בעיניי, זה לא מתאים לי. הסברתי לו גם למה, שאני לא רגיל מה זה ברעשים כאלה וצעקות כאלה וכל הדברים האלה. אבל הרב סיוד היה מאוד נבון, מאוד חכם ומאוד מקשיב, הוא היה מקשיב למי שמדבר אליו, הוא הבין אותי. אז הוא אמר לי, אז מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, אני אחזור לקיבוץ, לגשר עזיב, אז עזבתי בתור מדריך בחברה להגנת הטבע. ואז הוא אומר לי, בסדר גמור. הוא לא אמר לי לא, אמר. אבל מה, ביקש מני דבר אחד, תשמור איתי קשר. זהו, רק לשמור קשר. ואם תכתוב לי מדי פעם איך אתה מרגיש, מה אתה עושה וכל זה. אז באמת שמרנו על קשר. הוא היה כותב לי מכתבים, ואני הייתי כותב לו מכתבים, ולכבודכם, הבאתי כאן את המכתבים, זה מעניין אתכם. מעניין אתכם? טוב, אני אקרא לכם את המכתבים. כשהוא שהוא נפטר, באותה שנה שהוא נפטר, הוצאנו חוברת מזכרו של הרב צבי יהודה, הנה יש לי כאן את התמונה שלו. אתם מכירים בטח את התמונה הזאת כולכם. אולי אני אקרא, אני כותב מבוא לחוברת הזאת, כמה מילים ברשותכם. אייר תשמ"ב, הוא נפטר בפורים דפרזים תשמ"ב. ובאייר זה היה כבר חודשיים אחרי, שלושה. הוצאנו את החוברת הזאת, אני כותב כאן. באהבה זאת הייתה תשובתו של רבנו הרב הגאון, הרב צבי יהודה זצ"ל, הרי נכפרת משכבו, לכיצד לקרב לתורה. זאת אומרת, שאלתי אותו, איך אפשר לקרב אנשים לא דתיים, אנשים רחוקים, ליהדות, לתורה וכו'. אז הוא אמר לי מילה אחת, באהבה. הוא ממש את זה במשך כל חיים, הוא מימש את זה, במשך כל חייו, על ידי מסירות נפש, באהבה רבה, על ידי קירוב מאות ואלפים לאמונה על התורה. בדורנו אנו זוכים לראות עין בעין, בהתעוררות ובצמאון לדבר השם. יש לזקוף חלק גדול מההתעוררות הזאת לזכותו של רבנו זצ"ל, הרי נכפרת משכבו. כתוב בהלכה ששנה ראשונה שהאבא נפטר, או הרב שלו נפטר, אומרים, הרי נכפרת משכבו, זה כתוב בהלכה. אנו צריכים ללמוד מהדוגמה האישית ומסירות הנפש וההשתדלות העצומה לקרב רחוקים. יש כאן לא רק צד של זכות, אלא גם צד של אחריות כלפי האומה. אנו תקווה שפרסום הדברים האלו יביא להתעוררות ולחיזוק הידיים, לפעול ולהשיב רחוקים, אשר רבנו זצ"ל להרי נכפרת משכבו, קרא לה מצווה רבה, מצווה גדולה. וישמשו כנר מאיר לכולנו, זכותו תגן עלינו, על עמנו וארצנו. המצפה לגאולה ותשובה שלמה, דוב ביגון. זהו, זה הפתיח. אבל אם אתם מעניינים, אני אקרא לכם מכתבים שהוא כתב אליי. הוא היה מאוד רגיש, הרב צבי יהודה, לזולת. ו' ניסן תשכ"ד. תשכ"ד זה יוצא כמה? 12 שנה לפני שהוא נפטר. אז אני למדתי, עוד לא למדתי, סליחה. אז הייתי עוד בקיבוץ, כן, הוא כותב לי לקיבוץ. דוב יקירי מאוד, כל השלום והברכה, כמה הנעמתני במכתבך הנחמד, ובידיעת שלומך וענייניך, ואני לא כגמול השיבותי לך. אנא סלחנה, ואל תתרעם עליי. כי מסיבות זמנים אלו, הכריחוני לצערי בהתעכבות זאת, ואני קודם כל להביע את נעימותי וברכתי המפורטת והמשולשת לך להתגבשות החלטתך הכללית לקיום מצוותינו הממשיות, להתחלתך הממשית בשמירת השבת והפסקת העבודה בו. אני פשוט באותו זמן עבדתי בחברה להגנת הטבע, הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע. ובאותה תקופה החלטתי זהו, אני לא אחלל שבת, אני שומר שבת. אז כתבתי לו את זה, אז הוא כתב, תשימו לב לרגישות שלו. הוא אומר, אני כתבתי לו מכתב, אולי יקח לו חודש, חודשיים, עד שהוא ענה לי. על זה הוא כל כך מתנצל, הוא אומר, תראו איזה ביטוי, לא כגמול השיבות שלך, סלחנה, אל תתרעם עליי. למה התעכבתי במכתב? כאילו מרגיש אותי, לא, אני שלחתי מכתב. לא מקבל תשובה, אז זהו, הוא מתנצל מאוד. ולתוקף בהירות ידיעתך האמונתית את השם אלוקינו האחד, יוצר הכל, מקור הכל, מחיי הכל, ואתה אחי חביבי ונכבדי. בסך הכל נפגשנו פעם אחת. ותראו איך הוא מתייחס, זה משהו נדיר. אני פגשת בן אדם, אז זהו. אז הוא קורא לי, אחי חביבי ונכבדי. הוא אומר, הכל אצל הרב פריד, הכל מילה זה אמת. הוא לא ככה, סתם אומר. ככה הוא הרגיש. הודיעני נא מה מצבך, רוחך ומעשיך. מהן הבעיות שנתעוררו לך בינתיים, ועם מי נפגשת בינתיים? ומתי יוכל, אולי נוכל, להתראות בקרוב ולהוסיף שכלול בירורים. נאמנך בלב הנפש ומתגעגע לך ומצפה לך. ואם לא ברכת החג זמן חירותנו, זאת אומרת, הוא כותב לי את זה בערב פסח, ו' ניסן, תפשין כף ד' בערב פסח, צבי יהודה. רק מהמכתבים אפשר להבין איזה בן אדם הוא היה. אז באמת, שוב פעם, צריך להבין, אצל הרב יהודה לא היה חנפנות או משהו כזה. כל מילה שלו היה אמת. וכך הוא הרגיש כלפיי את כל היחס הזה של האבאות הזאת, האהבה הזאת, החום הזה. יש, אתם נקרא לכם לא מכתב, עוד מכתב שניים, אם תרצו, אתם מעוניינים. בעזרת השם, ערב שבת קודש, האזינו תשכ"ב. כאן זה היה תשכ"ד. אולי זה טעות בכתוב. טוב. כל תודתי וברכתי לך דוב יקיר לבבי ונפשי מאוד. ואני הלא עודנו בבקשתי וציפייתי וסליחתך מאז על התעכבות כתיבתי אליך ביחס לדיברות שניות שלך שכל כך הנמתני בהם. אמנם נענשתי על כך, זה שהוא התעכב ולא ענה לי מיד, כעוגן וישתם חזון ממך, והיינו ממני, אם אתה בעצמך, אם אני למשל אני, לא קיבלתי תשובה ממנו, בטח זה צייר אותי. אז הוא אומר, כמו שזה צייר אותך זה גם צייר אותי. במשך זמן זה, ידיעת שלומך ומהלכי עינך יקיר שלי, תאמין לי, כל ההתעכבות זו אינה אלא מתוך אונס מסיבות הימים האלה וממעמסותיהם, ואומנם גם חיכיתי ויחלתי לקיומה של התכניתך שם שנתראה בקרוב. ואתה, הלו תקבל ברכתי הנאמנה המיוחדת לקביעות תורה שלך, ותקוותי וביטחוני כי תעלה ותעלה ותוסיף עוז, אומץ, אומצה ואור אמיתה לשמחת פיקודיה בעזרת השם. ואם זה ציפייתי ותוכלתי לקיומך עכשיו, אותה תוכנית שנתראה בקרוב. אמרתי לו, נתראה בקרוב, לקח חצי שנה, אבל הוא כל מה לוחץ עליי, בוא כבר לירושלים, רוצה לראות אותך. כן. ועלית וקמת אל המקום אשר מחר השם, העיר שחוברה לה יחדיו, ואולי בימי חגנו זה, הכוונה היא לסוכות, שמחתנו, אלה שביום חמישי צריך כנראה להיות בתל אביב לקיום מצוות, והנוסעת בדיוק לפדיון הבן והכהן, שלך, נאמנך, מצפך, צבי יהודה. תראו איזה יחס היה לו. הוא מאוד עזר לנו בנושא של מכון מאיר, גם ברכתו, גם עצתו, וגם ברגעים שהוא קשים, אז הוא תמיד היה בתמונה. אז הוא כותב לי פתק כזה. מה הוא כותב הפתק? בעזרת השם, עיר הקודש ירושלים, תיבנה ותיכונן, כף אלול תפשין למד וב. תפשין למד וב זה שנתיים אחרי הקמת המכון. ליקירי חמודי נכבדי, מר דוב ביגון, כל השלום והברכה. בתשובה למכתבך שקיבלתי זה אתה, רק מאוד חזק ואמץ ואוסף ואוסף חיל ופועל לזכות הרבים להגדיל להדיר תורה, לקידוש השם, נאמנך מלב ונפש, צבי יהודה כהן קור. זה היה הרב ציודה. ויש עוד משהו,
רוצים לשאול מה בעיני הרב החידוש הגדול של הרב צבי יהודה, של חידוש, חידוש, של חידוש.
תראה, מה זה חידוש? הוא היה מוציא מן הכוח אל הפועל את כל משנת הרב. אם הרב היה מתכנן, אז הרי הוא היה איש ממש את זה. כל עולם התורה, מה שנראה, תורת ארץ ישראל, כל זה זה פועלו של הרב צבי יהודה. כשאני באתי לישיבה, היו מעט מאוד תלמידים במרכז הרב, היו קומץ תלמידים. אולי 40, 50, כמה יש בני צבי בערך?
200.
זה היה כל עולם התורת, תורת ארץ ישראל. היה עוד ישיבה אחת, גם בחיתוליה, קרם זה יבנה הייתה. אבל לא, כל המפעל האדיר הזה לא היה. והוא זכה, והוא העמיד תלמידים ותלמידי תלמידים ותלמידי תלמידים, וככה בצורה כזאת, כל עולם התורה, הוא, לא, קודם כל הוא כתב את האורות, הוציא את זה לאור, את האורות, וחלק גדול מלא בכתב יד. ובאת, הוא העמיד תלמידים, שגם העמידו כל כך הרבה תלמידים. אז זה היה הדבר הראשון. חוץ מזה, הוא צריך לדעת, רב צבי יהודה עמד ביסוד כל מפעל ההתיישבות בישע. מההתחלה, אז הוא הקים את הקבוצה של תלמידים שהיו סביבו, כמו חנן פורת, זיכרונו לברכה, הרב לוינגר, זיכרונו לברכה, ועוד תלמיד שחלק מהם נבדלו לחיים ארוכים מציין יום. הוא דחף אותם להתיישב. ואז הכל היה ריק, לא היה כמעט שום דבר. הדבר השלישי זה לא כל כך ידוע. הוא עמד ביסוד כל שחרור אסירי ציון, כמו שרנסקי ומנדלביץ' וכל אלה, שהם בעצם שברו את מסך הברזל, שאחרי זה בא זרם עצום של עולים לארץ ישראל. אני רואה בזה את שלושת הדברים העיקריים שהוא עשה. דיינו, לממש את משנת הרב על ידי הקמת כל כך הרבה תלמידים ותלמידי תלמידים, ליישב את ארץ ישראל ולעלות לעשות עלייה גדולה, וגם בתשובה, מכון מאיר זה פרי ברכתו ועידודו של הרב צבי יהודה, צריך לזכור. זה לא, לא בא ממני. עוד שאלות. נגמר לכם השאלות.
למה הוא קם
מכון מאיר? אחרי מלחמת יום כיפור, שאתם עוד לא נולדתם, כן, אז הייתה התעוררות גדולה של אנשים צעירים שמחפשים את עצמם ודרכם, ובאופן, אני אז למדתי במרכז הרב, ובאופן טבעי באו אליי, כי אני באתי מקיבוץ, יש לי רקע דומה, וראיתי שבאמת אנשים, יש התעוררות גדולה, שמחפשים יהדות, רוצים. ואז התאספנו איזה כמה בעלי תשובה מקיבוצים מכל מיני מקומות, והתאספנו ועשינו אספה, מה לעשות בשביל להושיט יד לכל אלה שמחפשים את עצמם ודרכם. ואז אמרנו, נקים כתובת, לא אמרנו מכון מאיר, לא אמרנו, אמרנו כתובת, כל מי שרוצה יהדות, יכול לבוא. ופגענו בול, זאת אומרת, באמת היה דבר צימון גדול מאוד. אבל באיזשהו שלב היינו צריכים לקרוא לדבר הזה בשם, ואז בחרנו את השם מכון מאיר, על שם מאיר ליפשיץ, השם מקום דמו. תמונתו, אתם יכולים לראות בפרוזדור, תעברו. שהוא היה תלמיד מרכז הרב, וגם למד במכון לב, הוא היה צנחן במילואים. הוא נהרג בקרב בתעלת סואץ, סליחה, בתור צנחן. ואמרנו, זה מתאים מאוד למקום הזה, שהוא מבטא גם תורה, גם דרך ארץ, גם אהבת הארץ, וכל הדברים האלה. חוץ מזה שהוא גם קרוב משפחה שלנו, מצד שם. מה?
ליפשיץ,
כן, הוא הבן שלי, זיכרונו לברכה. בכל זאת, ככה קם המכון, בהתחלה היו מעט תלמידים, היום בלי עין רע יש כאן מאות תלמידים, לא רק תלמידים, יש לנו היום ערוצי תקשורת, כמו אני יודע, אינטרנט, למבוגרים ולילדים ול... מישהו מכיר את אסי ו...
בטח.
בטובי אתם.
כולם מכירים.
מה, אתם מכירים?
בטח. אה? כן, אתם מכירים.
מאיפה אתם מכירים?
עדיין רואים.
יש שם, יש שם גם, יש גם טלוויזיה בערוצים, בהוט וביית. וברוך השם, והיום באמת יש צמאון גדול ליהדות, לתורה. הכל זה עם ברכתו של הרב צבי יהודה, כמובן, כן. עוד שאלות.
מה זה באהבה ובאמונה?
זה סיפור מאוד מעניין. בשעתו, שהיה לפני רצח רבין, כן, עליו השלום, אז היה מתח נורא בחברה הישראלית. וממש אפשר לחתוך את המתח הזה בסכין באוויר ככה. ואז אני דיברתי אז בערוץ 7, הייתי מדבר, יש להם רדיו ערוץ 7 כזה. ואמרתי שלמרות כל הקשיים ולמרות כל הוויכוחים, אז צריך לחורים לדעת שכולנו עם אחד, ולא לריב, ולא... דיברתי באהבה, באהבה, באהבה. כמו הרב קוק זצ"ל. לא למדתי את זה מעצמי, למדתי את זה מהרב. אבל אישה אחת כתבה לי מכתב. ובמכתב היא כתבה, אני לא רוצה לשמוע אותך יותר. תרד מהרדיו. זה לא זמן לאהבה, זה זמן לשנאה. ככה היא אמרה לי. הוא תקפה אותי בצורה כזאת, ואל תענה לי.
האישה מהימין או
מהשמאל? מה? ימין, היא עצחה ימין. ימין. היא ממש שנאה כזאת לשמאל, מה שנקרא, באותה גמר. אז מה, היא לא רוצה לשמוע ממני, היא לא רוצה לקבל ממני מכתב. היא לא רוצה, מה אני אעשה, איך אני... איך אני אתקשר אותה עם מישהי כזו שהיא שונאת כל כך? מה אני אעשה? אז אמרתי, אני אכתוב דף פרשת שבוע. עוד לא, היום יש המון דפים. אז לא היה דבר כזה, היה אולי של חב"ד, היה אחד כזה. אז כתבתי את המכתב, גיליון הזה, פרשת השבוע. יש, אתם רואים את זה באהבה ובאמונה, אתם קוראים לפעמים. והתלבטתי על השם, איזה שם נקרא לגיליון הזה? כיוון שהיא כל כולה הייתה שנאה, אז אמר, טוב, נקרא לזה אהבה. רציתי להגיד, כמו הרב קוק, שהוא אומר, בדור שלנו צריכים אמונה ואהבה. אז הלכתי להתייעץ עם הרב אבינר, מה נקרא לשם הזה? אהבה ואמונה או אמונה ואהבה? אז הוא אמר לי שהרב צבי יהודה היה נוהג להגיד, בדור שלנו צריכים קודם כל אהבה, אחר כך אמונה. אז לכן קראנו לזה אהבה ואמונה לדבר הזה. וככה יצא הגיליון, ועד היום כבר 20 שנה, למעלה מזה, הגיליון הזה יוצא, ויש הרבה אנשים מאוד אוהבים לקרוא בשבת את הפרשת שבוע, זה עיתון גיליון כזה עם דברי תורה, הכל כולו באמת באהבה, באמונה, בלי שנאה, בלי כל הדברים האלה.
כן. ועל הרב עוד סיפורים עם הרב צבי יהודה?
ודאי. שאלתם איך זה היה ההתחלה. ככה זה התחיל מהדבר הזה. בהתחלה הייתי בעצם, כשבאתי לירושלים, בהתחלה הייתי בישיבה חרדית, בסביבות חיפה, ליד חיפה. אבל זה לא היה מתאים לי. אז אמרתי, טוב, הייתה לי ברירה, אמרתי, נלך לבקר את הרב צבי יהודה. וזהו, זה מה שהוא לוחץ עליי כל הזמן. תבוא לבקר. באתי אליו, זה הסוכות בדיוק. ישבתי אצלו בסוכה, תפס לי את היד, חזיק חזק. אתה הרגשת, זרם חשמלי או משהו. וישב, אתה, והתחיל לדבר איתי. ודיברנו ושיחחנו. אמרו, זהו, אז אמרתי לו, טוב, בסדר. הרגשתי שאתה רואים את היחס של הבן אדם, לא רק במילים, גם איך הוא מתייחס אליך. בסוף אמרתי לו, אני חוזר בחזרה לאן שהלכתי. באתי מהגליל, אז... לא, סליחה, אני אמרתי לו, אני רוצה ללמוד בישיבה שלך. אז הוא אומר, לא, תחזור לאן שבאת. אז אמרתי, לא, אני רוצה להישאר כאן. הוא ראה שאני כזה עקשן, ולא רציתי. אז הוא אמר לי, טוב, תישאר כאן. אבל מה, בדיוק היה מעבר לישיבה החדשה לבניין כאן, קריאת משה. אז הוא אמר, תשאר, אתה יודע מה, תלון אצלי בבית, תשאר אצלי בבית. ככה כמה שבועות הייתי אצלו בבית, אבל לא ידעתי מי זה הרב ציודה, רב כזה חשוב, איזה כל זה. חשבתי שהוא חבר שלי, משהו כזה. והייתי יושב אצלו, אוכל איתו יחד, ארוחת בוקר, מדבר איתו, יום אחד אמרתי לו, הרב, אמרתי לו, ציודה, לא אמרתי לו, הרב, לא הייתי, לא הכרתי את זה. אתה מדבר כל הזמן לשון הרע. הוא היה מבסוט חלס. שאלתי, למה? מה, מה? אז הוא אומר לי, תראה, אני אמרתי לו, הוא היה, יצא בחריפות נורא, היה באותה תקופה, הפגנות בשבת, אלימות, נגד חילול שבת. אז היו באים, מכל מיני, ואלה רבים עם אלה, ואלה, בלגן שלם היה בירושלים. אז הרב ציודה היה מאוד מאוד היה רגיש לכבוד של אבא שלו. והחרדים התקיפו את אבא שלו, עד היום לא מקבלים אותו, את אבא שלו, את הרב זצן.
מה, שמירת שבת או...?
לא, בכלל, כן. אז הוא היה מדבר על העניין הזה. ואמרתי לו, אתה מדבר לשון הרע על החרדים, בגלל שהתקיפו את אבא שלו. היה מבסוט אז הוא אומר, נו, נו, מה אתה אומר? שואל אותי, מה צריך לעשות? אמרתי, לפני שאתה, יש לך הערה או משהו על מישהו, דבר איתו קודם, אולי תחזיר אותו בתשובה. אז הוא אומר, טוב, אני אמרתי, הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, זה ההפגנות בשבת, כל הדברים האלה, אז אני אמרתי, טוב, אני אלך לחזור אותם בתשובה, הגיבור הזה. הלכתי למאה שערים, והיה שם באותה תקופה, עוד לא הייתה מלחמת ששת הימים, ירושלים הייתה חצויה, אבל ליד מאה שערים יש שכונה, קוראים לה מוסררה. היום זה מורשה, אבל פעם קוראים לזה מוסררה. וזו הייתה שכונה של כל מיני אנשים, עולים חדשים שבאו לשם. הילדים של מוסררה היו משחקים כדורגל בשבת על מגרש, על יד מאה שערים, והם לשתי שכונות אחת תיאת השנייה. ואז אני באתי לשם, ואני רואה את הילדים של מוסררה משחקים כדורגל, והילדים של מאה שערים אוספים אבנים, אוספים אבנים. ומתחבים שם באיזה מקום, ורוצים לזרוק אבנים על הילדים של מוסרע, והילדים של מוסרע הם לא עצלנים. הם יודעים להחזיר. אז באתי לילדים האלה, אמרתי להם, ילדים, אסור לזרוק אבנים בשבת, זה מוקצה. חוץ מזה, סכנת נפשות. אז הסתכלו עליי, מאיפה באת? רציתי להוכיח אותה, שלא יזרקו. פתאום בא איזה אדם מבוגר, הוא אומר, וייטר, 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 ואידישי, קדימה, קדימה, עוד פעם, עוד פעם, עודד אותם. אז ראיתי שאין לי מי לדבר. זה חוויה, רציתי לדבר. ככה הייתי כמה שבועות אצלה בבית, הייתי מדבר איתו. כתוב בהלכה שאסור לבן להגיד את השם של האבא שלו, השם הפרטי שלו. ככה כתוב. אומרים אבא או אבי מורי או משהו כזה. אני לא ידעתי, אז הראה לי שם ספר, ראיתי אורות התשובה, יש שם השיר לחשי האהביה, קוראים לזה. מאוד מצא חן בין השיר הזה. אז שאלתי אותו את הרב ציודה, תגיד, הרב, מי כתב את הספר, את השיר הזה? אז הוא אמר, אבא, מורי, מורי, אבא. מי זה אבא שלך? מסתכל עליי, פעם שונה הוא שומע. עכשיו הוא צריך להגיד לי, קוראים לו הרב קוק, אבל הוא לא יכול להגיד. מה הוא יעשה? חפש תחכום. אתה לא יודע מי זה? איפה אני גם למדתי בישיבת מרכזם, לא ידעתי שום דבר. בסוף הוא מצא דרך, אומר לי, אתה רואה, כתוב כאן, הראה לי בה, היה כתוב הראיה. אז אני שואל, אז מי זה הראיה? עד שהוא מצא אלי דרך להסביר לי, הראה לי שם כתוב הרב קוק, זה עושה. זוכר את השיחה בעניין. חוויות מתחילה, והיינו אוכלים ביחד, ומדברים ביחד, משוחחים ביחד, כמו חבר כזה. אחר כך עברתי ללמוד בישיבה, מרכז הרב. עוד שאלה.
היית מדריך
בישלף, נכון? או, בטח, איזה... זה גם, הייתי מתייעץ עם הרב ציודה, על כל צעד חשוב בחיי, הייתי מתייעץ איתו מה לעשות וכל זה. ואז באותה תקופה לא היה לי ממה לחיות. היה לי חיסכון קטן מהעבודה, ונגמר לי. והגעתי למצב כזה שלא היה לי כסף לנסוע אפילו באוטובוס. הייתי מתפלל בישיבה הישנה, ולא היה לי כסף. אמרתי, מה אני אעשה? מאיפה היה לי כסף ל... פרוטה על הנשמה לא הייתה לי. אז אמרתי, טוב, אני אתחיל לעבוד. אתחיל לעבוד, מה אני אעבוד? אני לא באתי לירושלים בשביל לעבוד, באתי ללמוד. אז הייתי צריך לשלב איכשהו את העבודה והלימודים. אז יום אחד אני יורד שם ברחוב הרב קוק, פתאום פוגשתי חבר שלי מהצבא, מהמילואים, ואומרת, או, דוב, שלום, מה שלומך? טוב, אולי אתה רוצה עבודה? איזה עבודה? הייתי ידע שגחה. אתה תהיה, הייתי מורה דרך, מדריך. אתה תרכז את קורס מורה הדרך משרד התיירות, ושלושה חודשים תקבל משכורת של שנה שלמה. אבל 24 שעות אתה סביב לדבר הזה. אבל זה כבר, לא ידעתי מה לעשות. באתי, אמרתי, זה התחיל עם שלושה חודשים, לא יודע איפה זה ייגמר. באתי לירושלים ללמוד תורה, לא באתי לעבוד. התלבטתי והתלבטתי והתלבטתי, בסוף אמרתי לו, שלחתי לו גלויה, אז שלחו גלויות ל-SMS, לטלפוני. אני מצטער, אני לא מקבל את ההצעה הנדיבה, למרות שהיה מן השמיים, כאילו, כל הבעיות נפתרו. באותו שבוע ניגש אליי הרב ברמסון. הרב ברמסון זה בישיבה לצעירים, היום הוא אדם מבוגר, כבר היה מורה. בכל זאת הוא בא, אנחנו מחפשים מדריך לישיבה לצעירים. מה זה כל הישיבה לצעירים? זה היה אולי חצי מכם כאן. זה כל ה... מי היה בישיבה? זה היה מחזור ראשון בישיבה לצעירים. הרב יעקב שפירה ואחיו, הרב שמואל שפירה, הרב... כל מיני רבנים חשובים היום במדינה הם היו בישיבה לצעירים. והם היו גרים באיזה פנימיה, באיזה דירה, דירה אחת, ואמרו לי, תשמע, התפקיד שלך יהיה להעיר אותם ולהשכים אותם, כל יום. אבל הם עשו לי את המוות, הילדים, אני לא יודע מה. הייתי רודף אחריהם בלילות, שילכו לישון, והם, ובבוקר אי אפשר להעיר אותם בכלל. היו עושים מלכודות, הייתי נכנס לחדר, שמו דלי, מים ומעלה. אתם גם עושים דבר כזה? שופכים עליי את הדלי. נמאס לי מהילדים האלה. אז באתי לרב שיהודה, זכר צדיק לברכה, אמרתי לו, הרב, אני רוצה לעזוב את העבודה. אני לא רוצה להיות מדריך. שאלו אותי למה, מה יש? אז אמרו לי, אני אמרתי, תראה, הם באמת מציקים לי מאוד, הילדים האלה. אז מה אתה רוצה כן להיות, הוא שואל אותי. אני רוצה להיות סופר סתם. למה סופר סתם? אמרתי לו, תראה, אני אכתוב כמה מזוזות ביום, שתי מזוזות ביום. כל היום יש ללמד תורה, אני לא... כל הצרות האלה הם הילדים. מי צריך את זה? אז הוא אומר לי ככה, תראה, סופר סתם כותב על הקלף. מדריך, מי שעוסק בחינוך, הוא כותב על הלב. מה אתה מעדיף? לכתוב על הלב על הכלל. הבנתי את הרמז. ואז התחלתי. מאז עד היום אני כאן עוסק בחינוך. בדברים האלה. עוד סיפורים. יש עוד משהו שזה...
מה אנחנו יכולים בתור תלמידיהם של הרב צבי יהודה? מה אנחנו יכולים, איך אנחנו נמשיך בדרכו?
קודם כל צריך להבין, הרב צבי יהודה היה אדם כללי, לא אדם פרטי. זאת אומרת, הוא כל כולו היה לכלל ישראל. כשאני מדבר כלל ישראל, זה כל עם ישראל. למשל, אצלו בבית היו באים שמאלנים וכל זה, שולמית אלוני. אנשים ממש בקצה השני של הקשת הפוליטית היו נכנסים אצלו בבית. והיה כל הזמן, הייתה לו אהבה לכל אחד בישראל, בלי יוצא מן הכלל. זה צריך לקחת ממנו, זה הרב זצ"ל, וזה גם הרב צבי יהודה, הלך בדרכו. כן. וכל הזמן המחשבות שלו היו, מה אפשר לתת לעם ישראל? מה אפשר לתרום לעם ישראל? בעיקר לאהבת ישראל. לא פעם הוא היה מצטט לנו את מה שנאמר בפרקי אבות. הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אז תמיד הוא היה אומר, כתוב אוהב את הבריות. לא כתוב אוהב את הצדיקים, אוהב את היהודים, אוהב את הבריות, כל הבריות כולם. יהודים, ערבים, לא משנה. למה? כי הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. ומקרבן לתורה, זה מצווה בפני עצמה. וזאת אהבה שאינה תלויה בדבר. אתה צריך לאהוב את הבריאות כי הם בריאותיו של הבורא. ככה היה, ולא בגלל שהוא משתייך למפלגה כזאת, או לדעה כזאת, או לדברים כאלה. זה המסר הגדול של הרב לצל, וזה הרב צבי יהודה. האהבה, מידת האהבה, היו כהנים. אתה כהן גם נדמה לי, לא? היו כהנים, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו. לברך את עמו ישראל באהבה, זה היה, זה ראו את זה בחוש אצלו, בכל דבר. הייתה לו רגישות גדולה לכל דבר, למשל הוא היה מאוד מאוד עצמאי. הוא לא היה אוהב שיגידו לו מה לעשות לדברים כאלה. פשוט עצמאי. אז היה הוא נוסע לישיבה באוטובוס. כל זמן שהוא יכול, אחר כך היה חלש יותר, נסע במונית. אבל איך הוא היה מתייחס? לאנשים, לנהג, ממש כאילו חברים שלו, למרות שהוא היה אחד באותו אדם שהתייחס, לא רק זה, לחיות, אפילו לבעלי חיים. מספרים, ראיתי פעם, שאני לא ראיתי את זה, סיפרו לי, שפעם אחת הוא היה לוקח את ההשפעה, לזרוק לה פח השפעה, אז הוא לקח את ההשפעה, שקית של הפח השפעה, לזרוק לפח השפעה, אז החבר'ה היו שם, ראו, הולך, ולא נתן לאף אחד, לשרת אותו, הוא בעצמו. הוא הלך לפח ההשפעה, וראים שהוא חוזר עם ההשפעה בחזרה, ושם את זה מחכה. פתאום קופץ חתול מהפח ההשפעה, ואז הוא לוקח את פח ההשפעה, את העסקית, ונגש שבא ושופן. מה קרה? הוא ראה חתול שמה אוכל לו סעודת מלכים בתוך הפח ההשפעה. מה, הוא יפריע לו לחתול באמצע הסעודה? יזרוק עליו. תראו איזה רגישות. אז הוא אומר, טוב, צער בעלי חיים, אני מחכה, אחר כך אני אבוא, יזרוק את ההשפעה. זה רגישות כזו גדולה. הייתה לו. אז הוא היה ככה, מיוחד במינו. כל צעד שלו זה התורה. לא היה, ראו עליו שכל דבר שהוא, זה לא סתם, הוא עושה הכל לפי מה שהתורה מצווה עלינו. לצערי הרב, לא הייתי כל כך, לא שימשתי אותו כמו, הייתי בישיבה מדי פעם, באים שיעורים, דברים כאלה. אבל היום, נסתכל אחורה, פשוט חבל, הייתי כל כך קרוב אליו, ולא למדתי ממנו כמעט שום דבר. מבחינת תהליכותיו ודרכיו וכל זה. עוד שאלות. אין? מה הדבר?
ידוע שנכון, היה את כל העניין של ההתיישבות של הרב צבי יהודה וזה.
כן.
נכון, סבא, יש לך איזה סיפור אולי שקשור להתיישבות?
ההתיישבות הייתה בליבו. ממש, הוא חי את נעשם את זה. הוא הרי היה בערב מלחמת ששת הימים, הדרשה הידועה שלו על מזמור י"ט, על איפה יריחו שלנו, איפה חברון שלנו, זה צעקות אימים, כאלה מעומק עומק ליבו. הייתי רשמתי את זה. אנחנו, התלמידים, לא הבנו מה הוא אומר בכלל. מה קרה לו? אבל הדרשה הזאת שנתן ביום העצמאות, תמיד כולנו ידענו שזה ברוח הקודש. וכמה, שלושה שבועות אחרי זה היינו בחברון, היינו ביריחו, היינו בכל המקומות האלה, בכותל, בכל המקומות. אז העניין הזה של ארץ ישראל זה היה ממש בנפשו. והוא עמד על זה בתוקף, שלא לוותר על ארץ ישראל, לא לוותר. יחד עם זה, הוא כל כך הקפיד על הממלכתיות, מה שנקרא, שלא ממשלה, לא משנה, הוא לא הסכים איתה, לא שהוא היה הסכים. אבל הוא ראה בזה ערך מקודש, את העניין של, הוא היה מכבד את ראשי הממשלה, גם אלה שלא הסכים איתם. הוא ראה בזה ערך עליון, מקודש. אז הוא היה לו מצד אחד מאבק, הוא התווכח איתה, אם זה היה אז גולדה מאיר או אחרים, לא משנה. היה ממש עומד על זה בתוקף של לא לוותר על מילימטר, זה הביטוי שלו, על מילימטר אחד מארץ ישראל. מצד שני, הוא היה מאוד פיקח, מאוד חכם. והמאבק על ארץ ישראל הוא מורכב, הוא לא פשוט. יש כאן כוחות שונים שמעורבים בדבר הזה. גם בתוך החברה הישראלית, יש ימין, יש שמאל, גם מול הערבים, גם מול האמריקאים והאירופאים וכל הדברים האלה. הוא ידע לנווט את הדבר הזה. לפעמים הוא היה אומר, עד כאן, זהו. זה לא הרגע לעשות דבר שמה זה היה אז. היה איזה דבר שהוא אמר, אם העם לא איתנו, כן, אם יש התנגדות, צריך לעשות חושים שלוש פעמים. אולי עכשיו צריך להתנחל בלבבות של העם, אולי זה הזמן, ולא לעשות דבר שחד ושלום ירחיק את הציבור הרחב מארץ ישראל. בסוף נפסיד בשניים, נפסיד גם את הארץ וגם את העם. כל זה בשם דגל. רואים דגל זה דבר, הוא עמד על זה בתוקף על הדבר האלה. ולא פעם, היו בהם חבר'ה מתלהבים, למשל, הר הבית. בואו, הר הבית, הר הבית. הוא אומר, תירגעו, תירגעו. חיכינו 2,000 שנה, נחכה עוד 200 שנה, מה הבעיה? מה קרה לך? כן.
מה שזה עשר?
בטח. מה זה עשר? לא, הבעיה שאנשים צעירים, אין להם סבלנות, רוצים להביא את המשיח נאו. יש לך חבדניק במקרה? משיח נאו, משיח נאו, עכשיו, עכשיו, רוצים לקדם מהלכים עכשיו.
יש שמועה בשם מרד צפידה שהוא התיר לתלמידים בודדים, לא?
לא, מה פתאום, לכל שמועות. מה פתאום, איפה מצאו את השמועות האלה, אני לא יודע. לא, משום פניו, הוא היה בתוקף עומד על הדבר. לא, הוא היה, זה היה בשבילו, לא, משום אופן לא. אפילו לכותל לא היה, שם את האצבעות שלו בכותל לא היה שם. לא מתקרה עד כדי כאן. זה גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה... הרי מה העניין של הר הבית? הרבנים הראשיים מאז ומעולם פסקו שאסור לעלות להר הבית מהסיבות ההלכתיות שהם קבעו. והוא ראה בעלייה להר הבית פגיעה ברבנות הראשית, לא רק בזה. הוא אומר, הרבנות הראשית בשבילו זה היה קודש הקודשים. למה? כי אבא שלו הקים אותה במטרה להכשיר את הקרקע לסנדרין. תהיה הנהגה אחת לעם ישראל, לא יהיו רבניות שונות, כאלה וכאלה וכאלה. לא, כתוב, לא תתגודדו לעשות אגודות אגודות. עד כדי כך, כשהיום נותנים לו לשתות יין, אני מסתכל קודם איזה הכשר יש שם. אם היה שם הכשר של בדץ או משהו כזה, אולי היה שותה. רק רבנות הראשית היה שותה. למה הוא ראה בדבר הזה פגיעה בערך הממלכתי של הרבנות? הרבנות צריכה לשרת את כל עם ישראל. אז כל דבר שהיה נגד הרבנות הראשית, הוא היה זועק עד השמיים, זועק עד השמיים. כולל הנושא של הר הבית, של דברים האלה. אז באמת צריך, צערי הרב, היום היה מחלוקות, יואו, כך זה, צערי, כל פעם מחלוקות. אבל הרב ציודה ידע מה הוא רוצה, ידע מה חשוב, מה לא חשוב לעם ישראל. זה חכם, הוא היה חכם גדול. היה איש אמת, פחדו ממנו כולם. לא פעם, לא פעמיים, היינו אצלו בשיעורים, פתאום אומרים, ראש הממשלה בא, בגין, מישהו. אז, והם היו באים לקבל עצות וברכות וכאן דברים כאלה. אני זוכר, הייתי פעם בישיבה, כאן החדשה, בבוקר, תפילת שחרית, פתאום אני רואה מישהו הולך בפרוזדור, מי זה היה? בגין. הולך להתייעץ איתו באיזה משהו, אני לא יודע מה. אבל כשהוא רצה לצעוק על בגין, הוא צעק עליו. הוא היה בהסכם קמפ דיוויד, בסיני, כל זה. הוא לא ויתר. למרות שהוא כיבד אותו כראש ממשלה, אבל התנגד לדעות שלו בדבר הזה. הוא חרה לו מאוד על הדבר הזה. מה, חבל דאבדין, זה לא משתכן. היום כל כך חסר לנו הרב צבי יהודה. כי כשהיו בעיות, ויש בעיות, גם היום יש כל מיני בעיות. היו באים אליו, והוא היה ברוב, בתבונה גדולה, בחוכמה גדולה, ופותר את הבעיות, פותר, מדריך את האנשים, מה לעשות. כן. לא פעם, גוש אמונים היה דבר כזה פעם. אז מי שעמד בראש זה היה הרב לוינגר, זכרונו לברכה, חנן פורת, זכרונו לברכה, כל זה. והיו בכוחים גדולים, איך ומה לעשות ומתי לעשות וכל זה לא פשוט היה. אז היו באים אליו, הוא היה מסדר להם את הראש, כמו שאומרים. מתי כן, מתי לא, ואיך ומה ומו. אשרנו, היה לנו שהיה לנו מענה כזה, הוא גם היה בלי שיר כבר תלמידים ותלמידי תלמידים. עוד שאלות, בבקשה. כן.
איך אמרת שהיה
רצילים להרבים להרבים? מה? לא הבנתי, מה השאלה?
שואל אם הערבים לא נקראים אויבים, אז איך אפשר לאהוב
אותם? מה פתאום? איפה שמעת שהם אויבים שלנו? אני אף פעם לא שמעתי דבר כזה.
במציאות רואים שיש פיגועים,
והם עושים מכינות בספרים. עזוב, הרב ציודה, ידוע מה שהוא כתב פעם, שהוא הלך והוראה ילדים יהודים באיזה בספר כאן בירושלים, זרקו אבנים והתעללו בי, ערבי אחד, ערבי זקן. אז רב ציודה כתב למנהל בית הספר, והוא פרסם את המכתב הזה, הוא פורסם הדבר הזה. שהוא כתב לו, אני מתבייש, למנהל בית הספר, אני מתבייש להיות יהודי. איך זה, הילדים שאצלך בבית הספר, מתייחסים לערבי? בושה וחרפה. זה עם ישראל זה? זה מכתב ידוע, כן. אדרבה, לא שהוא היה נאיבי, הוא לא היה נאיבי, הוא ידע אם יש לנו עסק. אבל הוא לא שנאה, לא שנאה, שנאה זה מחלה, צריך לדעת. יש אנשים שהם שונאים, אז השנאה הזאת היא מביאה לכל מיני מקומות לא טובים. הוא לא שנאה ערבים, הוא ידע שהם אויבים, והוא נתן עצות איך להילחם בהם. וכל זה אני זוכר, פעם היה מספר לנו שפעם באו אליו בעצה, זה היה מלחמת השחרור. בבקשה, אם הוא מוכן להיפגש עם הנכבדים המוסלמים, הקדים, המנהיגים שלהם, של המוסלמים. אז הוא אמר, בוודאי, למה לא? אני צריך להיפגש. תמיד טוב לדבר מה שלהילחם, כמו שאומרים. אבל הוא התנה תנאי. הוא אמר, תראו, אני מוכן להיפגש איתם בתנאי אחד. אם הם מסכימים שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. אז הוא היה אומר ככה, בבדיחה, במילתא דבדיחותא, הוא אומר, עד היום אני מחכה כבר 20-30 שנה. הם לא באים. הוא ידע שהם מתנגדים לארץ ישראל, כל הדברים האלה. אבל הוא היה חכם, הוא לא היה טיפש. הוא ידע שמלחמה לא מנהלים בצורה לא חכמה. אז אצלו המלחמה הייתה על ידי יישוב ארץ ישראל, פשוטו כמשמעות. ולהעמיד דור של אוהבי ארץ ישראל, אבל לא דור של שונאים, חס ושלום. זה בשום פעם. היום, לצערי הרב, יש חבר'ה שמתלהמים. בכלל, תדעו לכם, כל מי שעוסק בעניינים כאלה הוא מתלהם. אתם יודעים מה זה מתלהם? מה זה מתלהם? מתלהב! התלהבות יתר. מה זה מתלהב? זה כמו אש, להבה, מלשון להבה. אבל מי שמשחק באש, הוא צריך לדעת שהוא יכול לקבל קביעות. זה לא דבר פשוט. זה דבר מסוכן מאוד, הדבר הזה. והיו דברים מעולם. אני לא רוצה כאן לפרט כל הדברים האלה. שאנשים דווקא אלה שעמדו בחזית, וחשבו שהם מצילים את כל העולם, וכל הדבר, דווקא הם נחוו קשות מזה, ולא רק הם, אלא היו, סיכנו פשוט גם את עם ישראל כולו. אתה משחק עם, בתחנת בנזין, עם גפורים, מה יכול לקרות כשמדליקים משהו? יכול לקרות פיצוץ עצום. הדבר הזה. אני לא מתפלא שהיום חלק גדול מהעם בישראל, הוא היום הוא לא מסמפת את, את כל המהלכים האלה שהחבר'ה עושים פה ושם כל זה, עד כדי שמסכנים את כל ההתיישבות. הרי איך ההתיישבות תתקיים? מה, אם דוב ביגון יעלה על הגבעות וזה יתקיים? אם עם ישראל יתמוך בדבר הזה, אז זה יתקיים. אבל אם עם ישראל לא יתמוך, מה יקרה? ראינו את זה, ראינו את זה בגוש קטיף, ראינו את זה בימית וכל המקומות האלה. תמיד, אני זוכר, אני אמרתי להם זה פעם, לחבר'ה, שהקימו את גוש אמונים. אמרתי להם, זה לא מספיק להתלהב מארץ ישראל. צריך לדעת גם לחבר את עם ישראל להתלהבות הזאת. אבל אם נעשה צעדים שיקררו אותם, אז נשאר, אמרתי, משל, משל למה הדבר דומה לכידון. בכידון יש שני חלקים. יש החוד, אבל יש גם המקל. הכידון בלי המקל זה לשום דבר. אז אתה לא יכול להיות החוד, ועם ישראל לא אחוריך, אז אתה כאילו חוד בלי מקל. חוד בלי מקל זה לא כידון, זה שום דבר.
אבל צריך גם להיות חוד.
מה?
אפשר להישאר חלק מהמקל.
מה?
אפשר להישאר חלק מהמקל, צריך גם להיות חוד. צריך כן לעשות מעשים
שאתה חושב. לא, אז לכן אני אומר שצריך חכמים. איך לעשות דבר, שמצד אחד אתה אומר את מה שאתה אומר, מצד שני אתה מחובר. אבל אם אתה רק אומר ואתה לא מחובר, אז מה עשית? הרסת את הכל. והיו דברים בהיסטוריה של עם ישראל מעולם, שאנשים שבשם האידיאולוגיה היה בית ראשון, אתם לא יודעים אם אתם יודעים, שהיה עם אחד, שני עמים. עשרת השבטים מצד אחד, ונלחמו אחד בשני. מאות שנים. זה משוגע הדבר הזה.
בגוש קטיף ניסינו להתנחל בלבבות ולא הצלחנו.
נכון, למה? כי זה לא התנחל בלבבות, זה לא נאומים חוצבי להבות אש. להתנחל בלבבות זה עבודה של דורות, זה לא סתם. כי זה צריך להסתמנות. אין לך סמלנות, לך הביתה. יש לך סמלנות, תמשיך. ולא עליך מלכה לגמור. להחזיר את כל עם ישראל בתשובה, גם לתורה וגם לארץ ישראל, זה תהליך. זה לא בזבנג שגמרנו. זה תהליך ארוך. כמו שאמרתי, רציתי לומר, מה ברנט? עוד 200 שנה, 300 שנה. היה מרגיע אותם. מרגיע את החבר. והציל אותם. היו כאלה שהיו להם תוכניות. מה אני אגיד לכם? חבל לדבר על זה. בדמיונות, הראש עובד בדמיון 24 שעות. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה, אני אפוצץ את זה. ואני אציל את כל העולם כולו. אבל הוא היה חכם, אז הוא היה אומר תמיד, היה לדעת מה חושבים החבר'ה, היה מרגיע אותם. חבר'ה, תרגעו קצת. זה טבעי שאנשים שצעירים וחושבים שיש להם יכולות וכל מיני, משתגעים פתאום.
מה ההבדל בין הגישה החרדית שאומרת שאפשר לחכות ושום דבר לבורר לרב צבי יהודה?
הרב צבי יהודה, אני אגיד לך, הרב צבי יהודה והרב בצל, האמונה שלהם בתחיית עם ישראל הייתה ודאית, לא מסופקת. אצלהם זה היה ודאי, שזה תהליך הגאולה, תמיד הוא היה אומר לנו, זה תהליך בלתי הפיך. זאת אומרת, לא התפוצץ כל הדבר הזה. אלא מה? הוא היה בעל אמונה ובעל סבלנות. אדם בעל אמונה, יש לו גם סבלנות גדולה. זה כמו חקלאי שזורע, יש לו סבלנות עד שהדברים האלה ייצאו. אבל סבלנות של דורות, זה לא סבלנות של מי... והוא פעל מתוך זה, כן? מתוך הסבלנות האדירה הזאת. והיכולת להכיל את השונה. מי שאמר כאן שונה או משהו כזה, איך אומר הרב קוק בהערות התשובה? מי ששונא מישהו, הפגם הוא לא במי שאתה שונא. גם הוא בשונא עצמו, שאתה שונא מישהו, סימן שאתה, יש לך בעיה באמונה. איך זה, איך זה יכול להיות אתה שונא? יכול להיות חבר, זה יכול להיות זה, יכול להיות לא משנה. אבל להכיל את לא שונא, אלא את השונה, זה גבורה, זה חוכמה, זה אהבה, מה שנקרא, כן. זה כמו במשפחה. גם במשפחה יש לפעמים מריבות או אי הסכמות או דברים כאלה. אבל החוכמה לחיות במשפחה, למרות שלא מסכימים, ביחד. אבל לחיות במשפחה, שכל הזמן חושבים על גט ועל גירושין ועל דברים כאלה, זה קטסטרופה, למרות שלא רבים בכלל. אבל רק חושבים על הדבר הזה. אתה יודע, בחברה הישראלית, יש כאלה אומרים אחרי המבול, נשרוף את הכל, זה כמו ברפואה, יש חיידק אלים, אתם יודעים מה זה חיידק אלים? זה רעיון קטן, חיידק אלים, שהוא מחלחל בלבבות, וזה יכול לגרום קטסטרופה. איך זה הביטוי של הרב זצ"ל? מחשבת הפירוד היא עבודה זרה, והיא טרגדיה ואסון לעם ישראל. אז צריך מאוד להיזהר מזה. לא פעם, אני שומע חבר, מה? נקים מדינה, מדינה לפי המודל שהם חושבים. רגע, מה עם כל עם ישראל? מה אכפת לי עם ישראל? העיקר המודל שלי. אני מקים מדינת יהודה, מדינת פה, מדינה שם, כל מיני דברים שטויות כאלה. אם היה רצוי לשומע דבר כזה, הוא היה ממש זועק עד השמיים. מה, אתם נורמלי? איפה אתם חיים?
הרב, גוש אמונים תמיד הלך מכל העם? לא תמיד.
זה מאוד מעניין, גוש אמונים תמיד, כשהלכו להתייעץ עם רב צבי יהודה, הוא היה שואל את השאלה הזאת. מה העם אומר? והיה באמת, לא פעם ולא פעמיים, דילמות קשות מאוד, בעיקר בהפגנות וכל מיני דברים, ולא פעם רב צבי יהודה אמר, עד כאן, נמתין, נחכה, זה כמו משחק שחמט, לאט לאט, עוד מהלך, עוד מהלך, עוד מהלך, ככה, בצורה כזאת. הוא היה מאוד, ומאוד הקשיבו אליו, האנשים, כן. היום חסר לנו את הדבר הזה. כל אחד עושה מה שבא לו. מה? עד פה, עד שם, אין את המנהיגות הזאת, אין את היכולת לנווט וכל זה.
הרב, מצד שלי יש גם את הרב ליאור, שהוא לא הולך בדרך של רב ציודה, הוא בעד הגבוהות, בעד...
אני לא רוצה להיכנס למחלוקות האלה. אני לא רוצה, לא רוצה, לא, אני לא רוצה, אני אומר, מה שאני הכרתי. אני לא רוצה. מאז שהרב יהודה נפטר, אני מוכרח לומר, לצערי הרב, הציבור שלנו, הציבור של תלמידיו, אני לא מדבר כבר, אז יש שם שם שפרצופי דעותיהם שונות, פרצופיהם שונים, כל אחד זה. אני תמיד בעד אחדות, למרות שאי הסכמות. ואני לא רוצה לזרוק דלק למדורה, לעשות עוד שריפה יותר גדולה. מספיק סובלים מהפיצול הזה. זה פיצול גדול מאוד. זה לא רק בעיה של הציבור הדתי-לאומי, הוא נאמני ארץ ישראל שמפוצלים. וכל עם ישראל זה ככה. ואנחנו, כשים אחריות איזושהי, תמיד צריכים לדאוג לשלום בית. זה לא חוכמה להציג לאבות. לא חוכמה להריב בתוך המשפחה. זה בצ'יק צ'ק אפשר לעשות דבר כזה. אלא כל דבר, שיקול דעת צריך להיות גם, באיזה מידה זה יגיע להידברות, לשלום בית, באיזה מידה הדבר הזה, יגרום פיצוץ או משהו כזה. זה היה בדיוק הרב ציונה. הוא ידע לנווט את ה... גם אני הוא חילוקי דעות, אבל הוא ידע לנווט את חוכמתו, איזו חכם הוא רואה את הנולד.
כשאלה לסיום, רצינו לדעת מה התפקיד שלנו בתור, כאילו, כל הציונות הדתית שאנחנו צריכים להמשיך...
אתם, קודם כל ללמוד תורה. ללמוד תורה, להגיע למדרגה של ללמוד תורה לשמה, לא לשם בגרות, זה גם טוב, אבל זה לא העיקר. ובאת, לקדש שם שמיים. מה זה לקדש שם? שמיים דוגמה אישית. קודם כל במידות. במידות, במעשים טובים, בדברים כאלה, באהבת כלל ישראל, בחסד, וכל הדברים האלה. ובמידה תלכו לצבא, תקדשו שם שמיים, תהיו למופת, מבחינה אנושית, מבחינה... זה מה... הרי כתוב, כל שמה אנחנו חיים, מקדש שם שמיים, מה לך שם שמיים? שמיים דוגמה אישית, בכל הליכותינו, זה מה צריך לעשות בדור שלנו. אנשים מתקרבים ליהדות לא בגלל הדיבורים, אלא בגלל הדוגמה האישית. גם אני התקרבתי ליהדות בגלל שהיו אצלי בצבא חבר'ה דתיים שהיו אליהם מופת, מבחינה אנושית, מבחינת חיילות וכל זה.
הרב,
אני
רוצה
הרב, האם על הרב צבי יהודה התמונה של הרצל בבית, זה נכון?
ודאי, איזה שאלה, מה לא ראית? מופיע לפעמים בזה.
שיורד את התמונה ולא
הסכים. אולי כאן זה... לא, זה לא כאן.
שיורד את התמונה ולא הסכים להעביר שיעורים, זה גם נכון?
זה אני כבר לא יודע, אבל את התמונה אני ראיתי.
תודה רבה.
שיהיה לכם בהצלחה בלימודים.
תודה רבה.